יסודות חוכמת הקבלה עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום חברים יקרים, הוובינר שלנו של יום ראשון, כרגיל באולפן שלנו, דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לכם, מיכאל סנלביץ', בוריס בלוצרקובסקי ואני סמיון וינוקור. היום אנחנו נדבר על הרגשות, איך הן נוצרות, על במה הן תלויות, נדבר על העדינות ועל האכזריות ועל משהו נורא כזה כמו ברומנים. אז בבקשה תשאלו שאלות, אנחנו מיד נשאל ודוקטור לייטמן יענה עליהם. כמובן איתנו 30 ערים ותרגומים ל-22 שפות, אז בואו חבר'ה תצטרפו. שאלה ראשונה, ויטיה מקישינוב שואל, רב יקר, האם הרגשות של המקובל הן נבדלות מהרגשות של האדם הרגיל? ואיך זה משתנה? תודה. רב, בשביל התחלה צריך להגיד שבאמת אתם מאוד הפתעתם אותי עם הנושא הזה של הרגשות. העניין הוא שרגש זה תחושה שברצון, ככה נגדיר אותו. רצון הוא החומר של כל הבריאה, והתחושה ברצון הזה אנחנו קוראים לו זה רגש. ולכן כל הבריאה למעשה היא חדורה, בגיוון שהיא בעצם אותו רצון שהוא משתנה, אינטגרלי, מתחלק, והכל בפנים יש בו כל מיני דברים, אבל כל זה זה בעצם רגשות. שבעצם כל הבריאה, לא רק היקום, אלא בכלל הבריאה, כל העולמות, זה הכל רגש. ויש שני רגשות. שנאה ואהבה. זה הכל. עליהם נדבר. לא, ביניהם אנחנו נמצאים, וצריך לראות איך אנחנו מבדילים ביניהם. על סמך מה אנחנו מציעים למעשה את גזר הדין. האם אני מתייחס לזה לאיזשהו רגש באהבה או בשנאה? או איך אני בכלל קובע, מה אני ארגיש? או איך בכלל אני מתייחס לאיזשהו רגש כזה או אחר? זה בעצם מדע על הרגשות. אז עדיף תשאל שאלות ואחרת אני אלך למושי. אז אנחנו התחלנו מזה לפני שאנחנו שואלים שאלות, אנחנו צריכים לקבוע, אנחנו עוד פעם עשינו תוכניות עם ג'ניה ליטבר ואנחנו דנו בנושא הזה במשך כמה שעות. אז לפי מה שאני מבין שהאדם, אם אנחנו נוריד את הגוף הביולוגי הזה, שזה כוונות ורגשות ומחשבות והרצונות, אז איך בכלל לקבוע מי זה האדם וחוכמת הקבלה, האם זה קשר? רב, אתה כבר מחבר את החומר שזה רצון לקבל, והרגש שיכול להיות ברצון הזה זה או תענוג או יישואים, שלשם זה יש גם בהתאמה אהבה ושנאה, ואתה מדבר על דרגה שנקראת אדם, ואדם הוא לא דרגה של חומר. אלא בחומר יש שלוש דרגות של החומר שהן דומם, צומח וחי. ובשלושת הסוגים הללו כל החומר קיים, ככה הוא קיים. ויש עוד סוג של חומר שנקרא אדם. זה כבר מצב לא נורמלי של הטבע. זה כאשר החומר עצמו שמרגיש את עצמו ומרגיש את הכל בתוכו, הוא מתחיל להפוך את עצמו, את התחושות שלו, מנהל אותם, שולט עליהם, מחליף את הכיוון שלהם, מחליף את הערכה שלהם שבתוכו, ובצורה כזאת עושה מעצמו משהו חדש לגמרי. כאשר זה מסתכל על הרגשות שלו ובכך שהוא יכול לדרג אותם ולהחליף את היחס שלו לרגשות האלה מאהבה לשנאה ומשנאה לאהבה, ובכך הוא עולה מעל הרגשות שלו ובונה מעצמו יצור חדש לגמרי, תכונה חדשה לגמרי, שהיא נקראת האדם.
Это не наш человек нашего мира, это духовный человек. То есть это
זה לא אדם שבעולם שלנו, אלא זה אדם הרוחני. כלומר, זה הרצון שהוא בנה מעל עצמו. חלק נוסף,
головную часть,
שהוא העיקרי,
этому желанию правильные
относительно творца. נותן כיוון נכון. לרצון הזה ביחס לבורא ולא ביחס למגמה ההתחלתית שלו שזה לסבול או ליהנות. מושי, מה ההבדל בין הרגשות? ורב עונה שהרגש זה התחושות שאני מרגיש, והשכל תלוי באיזה דרגה אתה מסתכל. אם אנחנו נמצאים בדרגת דומם צומח חי, אז השכל ניתן לנו בשביל לברוח מהייסורים ולהתקרב לתענוג. כדי שאני אבין את הרגשות שלי. כדי שאני אבין את הרגשות שלי ושאני אבחר את הכיוון הנכון. מקסימום ליהנות, מינימום לסבול. ואם אני נמצא בדרגת האדם, אז חלק הראש מתפתח בי, כלומר, הכרה בדרגת האדם, אז אני מתחיל לשאול שאלה אחרת, בשביל מה, לשם מה, מה המשמעות של כל העניין הזה? ולכאן יש כבר נוצר יחס חדש לחלוטין, לעצמי, לחיים, לקיום, לעולם, ויחס למטרה. דבר שאין אותו לבהמה, כי לבהמה, לחיה, בכל רגע היא רוצה להרגיש את עצמו בצורה הנוחה ביותר, הטובה ביותר, הבטוחה ביותר. ואילו האדם, אם אנחנו מדברים על האדם ככה בעוד גדולה שכתוב, אז הוא לא יכול להסתפק בזה. אם הוא רוצה, הוא לא רוצה. האופק שלו, גם קדימה וגם אחורה, הוא יכול להשפיע בצורה קרדינלית על ההרגשה שלו. והוא יכול למשל להעדיף לסבול ברגע זה בשביל ליהנות בעתיד. ואלה שלמרות האיסורים מחליטים להשקיע את עצמם בעתיד מיוחד, שהוא לא מסתכם רק בתענוג ואיסורים אלא במידות יותר נעלות, אז אלה נקראים בחוכמת הקבלה אדם. מהמילה אדמה, לבורא. אדם. טוב, אלה הגדרות ברורות. כן, החלוקה היא כזו, דומם צומח חי זה הטבע, והאדם הוא מי שעושה מהטבע שלא דומה לבורא. בוריס, ציטוט קצר משמעתי, שמחשבה היא תולדה מהרצון, ולכן האדם חושב על מה שהוא רוצה, ולא חושב על מה שהוא לא רוצה. למשל, אף פעם לא חושב על יום המיטה שלו, אלא תמיד חושב שהוא נצחי ורוצה להיות כזה. כלומר, תמיד חושב על מה שהוא רוצה. סמיון, יש פה שאלות, אנחנו נרד פה עכשיו לקרקע, החטאים. איגור מגרמניה שואל, אם האדם לא חש בחייו רגש של אהבה. רב, איזה אהבה? אהבה לעצמו? אם לא לעצמו, אז זה איזשהו סדו או משהו, איזה שם סטיות. ואם לאחרים? לא חש אהבה, זה ברור, כן? זה טבע. אדם בריא ונורמלי. כלומר, בעולם שלנו אנחנו לא חשים מידת האהבה, הרגש של אהבה למישהו אחר. לא אליי ולא למישהו אחר, ולא לקרובים שלי. הקרובים זה משהו ששייך לי. כן. הרבה עונים שאני לא אוהב את עצמי מי יודע מה, אז גם את האחרים אני לא אוהב. רב, תנסה לאהוב אותם כמו שאתה אוהב את עצמך, ואתה תראה עד כמה אתה אוהב את עצמך, אתה תגלה עד כמה אתה אוהב את עצמך יותר, יותר ויותר. אולג מירובנו שואל, האם אהבה זה רגש או איזושהי תכונה או כוח שבאדם? רב, אהבה זה רגש, כאשר אני מרגיש
Вот сила принадлежности себе называется любовью.
Это коха шаяхут для цми. Коха шаяхут для цми, не краава. Взял. Принадлежать себе. Коха лишь таях для цми?
Ну, допустим, принадлежать себе.
Нагид кен лишь таях для цми. Георгий из Москвы шоэл. Лама аава не цхит, бесуграем регеш.
Способности сознания, в скобках разума.
У талуй бе мидат акара, бесуграем сехел. Вело яхола льот ло каратит. Рав, אני לא מבין על מה הוא מדבר. אהבה נצחית? אני לא מבין דבר כזה. אנחנו לא מדברים על אהבה נצחית. לא, אנחנו מדברים על דברים ריאליים. לא על איזה שהם דברים מן הקולנוע. לא, אני קראתי ככה שאלות. מושי, יש לי שאלה אחרת. כל מגוון הרגשות שלנו והתחושות, אנחנו לא נדבר על מה ההבדל ביניהם. האם זה נקבע מראש? או שהאדם יכול לפתח אותם בעצמו? רב, האדם לאורך כל חייו לא בוחר שום דבר. אין לו שום בחירה חופשית. הוא עובר בהדרגה לאורך כל מיני רגשות ותחושות שניתנות לו, כדי שבסופו של דבר לצבור כמות ואיכות של תחושות, כדי שאפשר יהיה להגיע כבר לחלוקה נכונה ומימוש נכון של הרגשות האלה. ואז הוא מגיע לחוכמת הקבלה. זה יכול להימשך עשרות ועשרות גלגולים עד שיצטבר בו כמות מסוימת של רגשות שהיא הכרחית. זה ניתן מראש. כן, אין שום דבר מקרי, עד לניואנסים הקטנים ביותר. אני כבר לא מדבר באדם, אלא בטבע כולו. אבל באדם זה מבולבל, נדמה לו שהוא משפיע, שהוא עושה משהו, שיש איזושהי מקריות, פתאום איכשהו משהו. אין שום מקריות, שום דבר. הכל קבוע לגמרי. אז יש לי שאלה על המחשבה. בוריס עכשיו קרא, יוצא שמחשבה היא תולדה מהרצון. אני לא יכול לחשוב על משהו שאני לא רוצה. כן, רב. המחשבות הן תמיד מכוונות אותך למילואים חדשים. מה שאתה משתוקק, על זה אתה חושב. לפעמים אתה הולך או יושב בשיעור ואתה חושב על אי פעם לפני 6 שנים נסעת באוטו, פתאום אתה עובר להיות באיזושהי ספינה וכאילו משהו מקרי, ואתה בכלל לא מבין, אתה לא שולט על זה. פתאום מחשבות כאלה לא ברורות מאיפה זה מגיע. רב, כל זה מתרחש בפנים אצלנו, בתוכנו, ואתה כל פעם יש סדר וסידור מחדש של כל המחשבות האלה, ואין בהם שום דבר מקרי. אולי נדמה לך שזה משהו שטותי ושלא צריך אותו, אבל זה נדמה לך מכיוון שאתה תופס את זה. נסעתי לפני 6 שנים על ספינה, נדמה לך, אבל זה לא לפני 6 שנים ולא ספינה, אלא אותם הנתונים שנרשמים בתאים מסוימים רגשיים ושכליים בזיכרון, וזה הכרחי כדי להביא אותך בסופו של דבר לאיזושהי תחושה רוחנית. אני צריך להבין למה דווקא זה עכשיו צץ בתוכי? איך לעבוד עם זה? לא, לא צריך לעבוד עם זה, אתה צריך להתקדם ממה שניתן לך. אפשר להגיד שזה הפרעות? לא, זה לא הפרעות, זה מה שיש, יש, אל תשימו לב. אתה צריך, למרות כל זה, להתעסק רק בדבר אחד. למיין את המחשבות שלך והרגשות ולגרום להם להשתוקק למטרה, כדי שבקשר עם אחרים לגלות את הכוח הכללי של החיבור שזה נקרא בורא. זהו. אז אתה יוצא לדרגה שהכל מתגלה לפניך, ואתה מבין את כל הדקויות, את כל הקשרים, את כל מה שבכלל קיים.
Ростова спрашивает, почему любовь, естественно, воспринимается как нечто возвышенное и прекрасное, а ненависть как плохое, как злое?
Дмитрий Ростов шоэль, лама ава меткабелет кемашу нефла венаале, ваасина кемашу ра, ваахзари. כן, זה בעצם אהבה היא בעוררת רגשות חיוביים, זה מביא אותנו לכל החיובי, זה בדרך כלל שמחה, ככלל זה בדרך כלל לא מכאיב ומזיק למישהו, האדם מתעלה, אם זה, אנחנו לא מדברים על אהבה של גבר לאישה, או אהבה לדגים או לסטייק, אלא אנחנו מדברים על אהבה לילדים, לקרובים, לטבע. זו בעצם תחושה חיובית, כי היא נובעת מיחס הנכון של הבורא לנברא, ומכאן נובעת כל האהבה. ואילו בנו היא כמובן האהבה הזו מתלבשת על האגו שלנו, ולכן הופכת אולי למשהו מנוגד לו. כלומר, אהבה לעצמי קיימת בנו ושום דבר אחר. ואהבה העצמית הזאת היא מתגלה בכל הרמות. זה אוכל, מין, משפחה, שליטה, ידע, כבוד, עושר. אז אהבה שמתלבשת בתוך האגו יכולה להיות מאוד אכזרית, ויכולה להתגלות בתכונות מנוגדות, בשנאה, לכל מה שמנוגד לאהבה הזו. אבל זה רק בעולם שלנו. אבל אם אנחנו מדברים על המצב הנעלה של אהבה, אז שם אהבה נמצאת מעל האגו שלנו, והיא נמצאת בטבע העליון, בבורא. אז בהמשך לזה יש לנו מקביל פלוס ומינוס, ואין לנו אליהם שום יחס רגשי. שני כתבים פלוס ומינוס שמגדירים איזשהו נפח שבו נמצא הקיום. רב, זה אם אנחנו מדברים על הטבע החיצון, אבל בתוכנו זה אהבה ושנאה, אנחנו מרגישים איזשהו יחס אישי כלפי זה. יש כאן שאלה מעניינת של יוקי מסה מיפן. האם לבורא יש רגשות? רב, אנחנו לא מדברים על הבורא, כי ביחס אלינו אין שום רגש לבורא, כי זה המוחלט שאנחנו מייחסים לו את הרגשות שלנו, את המעשים שלנו, את המחשבות שלנו, מכיוון שזה נוח לנו. אז בו בעצמו אין שום דבר, והיחס שלו אלינו הוא זה לחלוטין. הוא לא משתנה מכיוון שהוא מוחלט, אבסולוט, שלם, ולכן היחס שלו אלינו אפשר לקרוא לזה אהבה מוחלטת והשפעה טובה. אבל כשאנחנו מדברים שהבורא כועס והוא לא מרוצה וצריך לעשות לו ככה וככה, זה האדם מדבר מעצמו, כי בצורה כזאת יותר קל לו לכוון את עצמו למשהו שגם כן משנה את עצמו בהתאם למעשים שלנו. אבל בעצם אין שום שינוי. יתר על כן, אני לא רוצה לבלבל אתכם, אבל הייתי אומר שהבורא לא אכפת לו איך אתם מתנהגים ומה אתם עושים בכלל. זה אתם מתחילים להשיג שאני צריך להתנהג אחרת, צריך להיות יותר טוב, יותר נעלה, איך אני משיג בזה ואיך העולם משתנה. אבל הבורא הוא נמצא מעל לכל המחשבות הכי נעלות שלכם, עליו זה לא משפיע. וכאשר אנחנו מדברים שאנחנו רוצים, משתוקקים לעשות נחת רוח, איך להגיד את זה? נחת רוח לבורא, לתת לו משהו, לאהוב אותו, וכן הלאה, זה רק ביחס לאדם, ביחס לשינוי שבאדם, ובלבד. אבל זה בינינו. אז יקימוסו מיפן שואל, האם אדם שיש בו רע מאוד גדול, הוא יכול להביא אור לעולם כשהוא לומד חוכמת הקבלה? כמה שאדם הוא יותר רע, חזק, אגואיסט, אכזרי, אז על ידי התיקון שלו, הוא עושה טובה יותר גדולה לעולם, יותר אור מביא לעולם. אתה תמיד אומר שהמקובלים הם מאוד אגואיסטים. המקובלים הם מאוד אגואיסטים, אנשים הכי מגעילים, דוחים, רעים. טוב, אני לא אשאל את זה. מה? המקובלים? אחי, אכזרים. טוב, פרסומת טובה. נלמד חוכמת הקבלה כדי להיות מגעילים. פעם סיפרת שגם משה לא היה כזה פשוט. רב, אנחנו רואים מה קורה עם תלמידי רבי שמעון. הם מוכנים לשרוף את החברים שלהם. וזה לא מילים יפות או לא יפות, מילים לרומן. אלא זה באמת ככה הם מרגישים. שאם אותו רגע הייתי יכול לעשות את זה, הייתי עושה את זה, בטוח. ולא אכפת לי מה יקרה איתי ברגע הבא. כאלה רגשות מתעוררות באדם. איפה יש את זה לאדם הרגיל? הם מקובל, כן. אבל בהתחלה הם ישבו יחד, הם... כן, כמובן, הם יושבים, הם אוהבים זה את זה, מתחברים, מגיעים לאור מאוד גדול, והאור הזה מעלה אותם לדרגה יותר גבוהה, נותן להם תחושות כאלה, וצריך להוריד אותם. אז מהקשר הזה שהם השיגו, הם פורצים לשנאה עוד יותר גדולה. צריך להוסיף שזה לא מתגשם בעולם, בכל מיני מעשים. כי אם אתה שואל איפה יש אנשים שרוצים לשרוף את האחרים, אז יש מלא אנשים כאלה, והם לא רק רוצים, הם גם עושים. דמיטרי מקייב שואל, מדוע אנשים שמדברים על אהבה הם מתגלים כנבלות הגדולות ביותר? רב, כן, זה נכון, אנחנו רואים את זה על כולם. יותר קל לאדם לדבר על מה שיש לו בחוץ, מאשר בפנים. כלומר, רוצה לתקן אחרים? כן, תקן אחרים זה כולם מוכנים. שיבואו ללמוד קבלה. סשה מנתניה שואל, האם הרגש תלוי בעליות וירידות רוחניות, ואיך זה קשור למצב הגשמי? האם הרגש תלוי בעליות וירידות רוחניות? לא. עליות וירידות רוחניות הן משפיעות על הרגש שלנו, אבל הן עוזרים לנו לבנות אותם נכון, כי אם בירידה אני מרגיש מרירות, חולשה, בו זמנית אני מרגיש שמחה. כי מתוך הירידה הזאת אני כבר מרגיש איזה עלייה תהיה לי. האם זה משפיע אחד על השני, משפיע, אבל זה לא בונה את הרגש עצמו. בושה זה רגש הכי שנו על האדם. אנשים מוכנים להתאבט ולא להרגיש בושה פומבית. מהו השורש של התופעה הזאת? רב, ניגוד עם הבורא. מאין הבושה הראשונה, צמצום א', מתוך כך שהרצון לקבל הרגיש את עצמו מנוגד לבורא, לנותן, והוא המקבל. וכאן לרצון לקבל נוצרה בו בושה, הרגשת הניגוד לבורא, והוא היה מוכן להכל. ומכאן אנחנו רואים שבושה זה הרגש הגדול ביותר שיכול לשלוט בכל רצון אחר. בכל רצון שהוא. לא ברוך זה קשור לבורא. האדם פתאום ביישו את המשפחה שלו. כן, זה מועיד אותו, זה מוחק אותו. מוחק אותו, מבטל אותו לגמרי. את האני שלו. אמרת שזה מנוגד לבורא, מה זה אומר? כמובן שזה מנוגד, כי הבורא הוא קיים, זה השלם היחיד שקיים, ואתה לא שלם ולא יחיד ובכלל לא קיים, ואתה אפילו פחות מזה. זה לא שאתה מוחק על עצמך את הכל, אלא אתה מכניס את עצמך ל... איך להגיד את זה? איזושהי השפלה לפני כולם, איזשהו... מכה לנושה לאגו, אין דבר יותר מזה, פשוט לא צריך להרוג את האדם. תושיב אותו איפשהו באיזה כלוב, ותדאג שהוא ירגיש את עצמו מושפל בעיניים של אחרים, שלא יוכל להזיק את עצמו בשום צורה, זה נוראי. הוא ילך למות בשירה. שהוא עכשיו נפרד. אתה נותן פה עצה. איך להוציא את האדם. עונש מוות. לא, זה לא עונש מוות, זה היסורים. זה מה שמוכן לנו כדי לצאת מהאגו שלנו ולהגיע לכל הטוב. לא ברור. אז ראית אנשים שהם מתביישים שהם לא כאלה כמו הבורא? שהם לא מושלמים? לא, הם מצדיקים את עצמם. כל רוצח, כל גנב, הוא מצדיק את עצמו. מה, אני פחות מהם? כולם גונבים, גם אני. אפשר לעשות משהו שאדם לא יוכל להצדיק את עצמו? אדם מצדיק את עצמו בראש? לא, כן, בטח. אחרת לא עושה את זה. כמובן, לא מסוגל לעשות. כלומר, אנחנו צריכים לבנות חברה שהיא תעלה את הבושה, את רגש הבושה, שאם האדם שעוד לא עשה את המעשה ירגיש את הבושה, האדם חייב להיות בבושה כלפי הבורא. להגיע לזה, זה מתג מאוד מאוד גדול. למה אני צריך להתבייש בפני הבורא? ביחס אליו שאתה תרגיש שאתה לא כמוהו. אם אתה תרגיש את זה, זה יתקן אותך לגמרי. אבל הוא עשה אותי כזה, למה אני צריך להתבייש? הוא עשה אותך כזה, כן. אז למה אני צריך להתבייש? כן, זה תירוץ טוב, אבל זה לא עובד. לא עובד. אבל יש משפט כזה, שלך לאומן שעשני. לא, זה לא עובד. אז מה הוא כן עובד? מה שמתעורר בך הרגש, זה מה שעובד. אתה לא יכול לעשות כלום. העובדה היא שאנחנו לא מתביישים כלפי הבורא, כי אתה לא מרגיש אותו. ולכן הוא נסתר כדי לעזור לך. אחרת להרגיש את עצמך ביחס אליו, מנוגד לעצמך, אתה פשוט לא תוכל להתקיים. האם בושה כלפי החבר זה צעד כלפי בושה כלפי הבורא? כן. רב, אם אנחנו מתחילים לבנות את עצמנו כלפי החבר, כך שאנחנו משתדלים להיות דוגמה עבורו, עבור החברים, אז כל מצב שהוא מנוגד לזה, הוא יהיה מצב של ייסורים והוא יעזור לנו. אלכסנדר מרוסיה שואל, מה לעשות עם הרגש? שאתה רואה שאנשים בעולם לגמרי לא קשורים אחד עם השני. הוא רואה את העולם מחולק. רב, לצערנו זה כך. ומה שמעניין שהטבע, הוא כבר כולו נסגר, דומם, צומח וחי, הוא כבר כל יותר ויותר מתגלה כאינטגרלי. הכל נכנס למערכת אחת. הוא גם היה כזה, אבל עכשיו זה גם מתקרב לאדם ורוצה לכלול את האדם לתוכה, ולא מסוגל. ואדם מתחיל לראות עד כמה הוא מנוגד לכל הטבע, לדומם, לצומח והחי. והטבע הוא רוצה לכלול אותו בצורה אינטגרלית, והאדם לא יכול להיות כלול בצורה אינטגרלית, מכיוון שהוא לא נמצא במצב האינטגרלי שבתוכו, בינו לבין עצמו. אבל אנחנו יכולים להגיד שהאם הטבע דומם, צומח וחי, מה, הם נמצאים בצורה אינטגרלית, אנחנו רואים חיות טורפות אחת את השנייה וכן הלאה. לא, אצלם זה לא בכוונה לגרום נזק, אלא זה בכוונה להתקיים. אבל אנחנו לא רואים את הקיום הנכון הזה, מכיוון שהמבט שלנו על זה הוא אגואיסטי. ואם היינו רואים את הטבע בצורה נורמלית, אז אנחנו היינו מגלים שהטבע הוא לא משמיד מין אחר, אלא זה עובד פשוט בסימביוזה. קונסטנטין מניו יורק אומר שאם האהבה עצמית כתוכנית להישרדות, היא לא צריכה להיעלם, ומעליה נבנית אהבה רוחנית. רב, לא. בסופו של דבר, אנחנו לא צריכים לחשוב על עצמנו בכלל. אנחנו צריכים לבנות חברה כזו שכל אחד יקבל מכל החברה את כל מה שנחוץ לו, ואדם לא יצטרך לחשוב על עצמו אפילו בגבולות המינימליים ביותר. וכולם יקבלו את כל מה שנחוץ לקיומם, ורק ידאגו איך בברית ביניהם לעלות יותר ויותר בהשגה של עולם האמת. כי הרי אנחנו נמצאים ככה כמו בחלום. אנחנו לא רואים את הבריאה האמיתית, אנחנו לא רואים איפה אנחנו קיימים. אנחנו חיים בתוך עצמנו. האגו סוגר אותנו בפנים, ומה שאני רואה מבפנים זה למעשה מבחוץ, זה למעשה קורה בתוכי. וכל מה שקורה בתוכי, נדמה לי שזה קורה בחוץ. הדומם צומח חי ואדם, אלה ארבע דרגות של הרצון שבתוכם מתרחשות כל מיני פעולות, ואני מרגיש אותם לפניי, כעולם שמתפתח לפניי. אבל בעצם אין שום עולם. אני בתוכי, בתוך הספירה שלי, מרגיש את הכל. תגיד, ותכונה כזו של המוסר, איזושהי תחושה פנימית שבאדם, זה מה זה? זה מראה שאדם איכשהו מתוקן או מה? מצפון? רב, לא, אין שום מצפון, הכל בנוי רק על הבושה. זה איזושהי נגזרת של הבושה? כן, ושום דבר אחר. כשאנחנו אומרים למישהו איפה המצפון שלך, מה אנחנו רוצים להגיד? אנחנו רוצים לעורר את תחושת הבושה, כן, תתבייש לך. אתה דיברת הרבה על חוש הומור, שזה מתנה שאי אפשר לפתח אותו, זה רק אצל אנשים מפותחים. קרב, כן, כמובן, אם אתה לוקח בהמות, אז אין להם. יש להם רצון לשחק. אולי להידמות במשהו, אבל זה לא תחושת הבושה, אלא זה משהו ששייך לדרגת האדם, והאדם צריך להיות מפותח ולא אדם רגיל, כי זה קשר בין ניגודים שהם לא יכולים להתקשר ביניהם, אבל האדם מוצא דרך מיוחדת כדי לקשור את הניגודים האלה יחד בצורה מאוד בלתי צפויה. ובכך הוא רואה את הניצוץ המיוחד של השכל שלו, ומכאן נובע ההומור. אנחנו שוב חוזרים לאהבה, סרגי ממקייב קשור אליי. אם אנחנו יכולים לראות איפשהו דוגמאות לאהבה אמיתית כדי להבין איך עלינו לממש אותה. דוגמה לאהבה אמיתית זה אהבה של אם לילד שלה. זה אהבה בהמית בדרגה שלנו. אתה יכול לראות את זה במידה מוגבלת בחיות. ובצורה יותר רחבה בבני אדם. אבל כל זה בדרגה בהמית. אם אנחנו היינו מנתקים את הקשר בין אמא לילד, אז לא יהיה ביניהם שום קשר. ובעולם שלנו קשר эгоистическое отношение к источнику. זה פשוט יחס אגואיסטי למקור התענוג, לא יותר מזה. כלומר, אני אוהב אותך, אני אוהב ליהנות על ידך, באמצעותך. שאלה מיוטיוב, למה אנשים אוהבים לראות רגשות של אחרים? טלוויזיה, סדרות? זה מה, חוסר ברגש עצמי? רב, לא, זה לא רגשות של אחרים, אלא אני מעביר אותם לעצמי, ואז אני חווה, מזדהה, כמה אנשים בוכים ומשלמים כסף על זה. טסים לגרמניה לראות אופרה מיוחדת ועוד משהו. האדם אוהב את זה, כי יש גם מאמר כזה אצל רבש, שאותם הרגשות שאתה לא חווה בעצמך כרגע, או שהם היו אצלך בעבר, או שאתה יכול לתאר אותם על אחרים, לפי מה שנראה כהזדהות, אז נוצר משהו מאוד מעניין. אז שזה מגיע אליך בצורה של המתקה. ובהמתקה הזו, היא מעוררת בך על אף המהירות, אבל זאת מהירות מתוקה. והמהירות רק מגבירה את המתיקות. ולכן אנחנו אוהבים, כשאנחנו קצת בוכים וקצת מתאבלים, זה עוד יותר מדגיש את האפשרות ליהנות ולשמוח. פעם אמרת שהקולנוע נוצר כדבר הזדהות, כדי שאני פועל פשוט, אני אזדהה בן מלך או עוד משהו. אז למה זה בעצם ככה קורה בסרטי אימה? ואוהבים אותם? רב, כי האדם הוא קופה בשגרה שלו. אני אף פעם לא חשבתי על זה, זה לא כל כך מספיק לי אימה בחיים שלי, עם התלמידים שלי. אומרים שאם האדם צופה בכל זה, אז מספיק לו התרשמויות והוא בחיים כבר לא יקרה לו. יש תיאוריה כזאת. ויש כאלה שאומרים להפך, זה משפיע רע לילדים והם הופכים... רב, כן, בטח, זה דוגמה רע, היא לא טובה. אני סובר שזה לגמרי צריך למנוע את זה מילדים. מהו אלבון? על מה אתה אישית אולי נעלב? רב, אני לא יכול להיעלב בשום דבר. אני רק מתעצבן, אבל לא נעלב. ואני מתעצבן רק על דבר אחד. על כך שאדם, איפה שיש לו חופש הבחירה, ורק באותו מקום, לא מממש את זה, אחרי שקיבל ממני כיוון, אחרי שקיבל ממני תמיכה, לא מממש. שם אפשר להגיד שאני נעלב. אבל בשאר הדברים אין מה להיעלב על אנשים רגילים. מי הם בכלל? יצורים שמנוהלים באופן גמור. תעלב על הבורא? כלומר, אתה נעלב רק על התלמידים ועל הבורא? על הבורא אין מה להיעלב. הוא אבסולוט ביחס אליך, ואם הוא עושה משהו או לא עושה, זה אומר שאתה לא מקיים. ונגיד, נקמה, האם יש את זה אצל מקובל? רב, אין בקומת הקבלה רגשות כאלה, כי אתה נמצא מול הבורא, כשאין עוד בלבדו, והוא נותן לך, מציב לפניך כל מיני משימות, ואתה צריך לבצע אותם, ואחרי שאתה מבצע, אתה מקבל את כל מה שצריך. אם אתה לא מבצע, אז לא מקבל. ואז נותן לך גם בצורה חיובית, גם בצורה שלילית, וכל זה בשביל להניע אותך. ולכן אין פה ביחס לבורא שום טענות. אני מבין שבהתחלה ישנם והרבה טענות, ואדם חווה למה לא עשיתי אז ככה ולא ככה וככה, ולמה עשית לי ככה. אחר כך כל זה עובר ונוצר קשר מאוד ברור כלפי האדם, שכל מה שקורה זה בא ממנו, הכל זה לטובתי, הוא כל הזמן מכוון אותי, אפילו שאני מרגיש שאני לא יכול להיות מנוהל, אז הוא מנהל אותי, ורק כדי להציב אותי בכל שנייה של הקיום שלי במצב האופטימלי ביותר. האם רגש כזה קיים בעולם, בטבע, והמקובל יש לו אגו והוא תיקן אותו, אז צריך להיות כזה רגש, אבל אולי צריך להשתמש בו? רב, כל הרגשות השליליים שאנחנו חווים זה רק בשביל האגו שלנו, שאנחנו כנגד האגו נכוון את זה. כלומר, זה הגנה על האני שלי. אני לא יכול לסבול את זה, כל הדוחה, אני צריך לנקום. זה אגו כפול יוצא, כן.
Сергей из Кургана. А что такое чувство брезгливости? Откуда оно берется и зачем?
Сергей, моя тхуша шела дхия.
Чувство несоответствия.
Шадам не тха мимашу, нагид мидаму мимашу.
Это чувство, когда...
Рав, зо тхуша шел и атама, и мишу, и машу.
Как тебе сказать?
Эх, лагидль. Шезело шели.
Это не мое.
יש תחושה כזאת כשיש אני ויש משהו מחוץ לי, ומשהו מחוץ לי זה לא מתאים לי. אז אני ככה מזלזל בזה ולא רוצה לגעת ואני איתך בדברים האלה. אבל כשזה בתוכי, אני להפך אוהב אותם. אנחנו יכולים לראות שאדם הוא כזה נקי לכאורה וזה וככה נדחה מכל מיני דברים, אבל ביחס לעצמו שם אין שום דחייה והכל. זה ביטוי כזה אגואיסטי למה ש מחוצה לי. נדיאשדה שואלת מהו פחד משינויים שבחיים. זו חיה כזאת קטנה שקיימת ומפחדת לצאת מהמאורה שלו, הכל טוב לו והכל מוכר, כל עוד יש, הוא עייף כבר מכל החדשות הרעות, וזה הפחד משינוי, ואצל מקובל זה ההפך. ואיזה שינויים שלא יהיו, אם אני עוצם את העיניים ואני אומר שהכל מגיע מהבורא, אז אני לא מפחד משינויים. אני מתקשר לבורא שממנו הכל מתרחש, וכל השינויים הם מועילים לי, כי אני מעל השינויים האלה והם שליליים. אני מתקשר אליו עוד יותר, ובכך אני אוהב ומוקיר את השינויים הללו שעוברים אחריי עליי, ואז אני גם רוצה אותם. כן, בטח. איך אני אגואיסט יכול להתקשר עם הבורא אם לא דרך השפעות שליליות? אני אז אף פעם לא אפנה אליו לולא זה, אם לא צריך לברוח משהו שלילי. כלומר, המקובל מקבל כל הבעיות והשינויים וצרות כאיזושהי קריאת תיגר מהבורא? לא, לא קריאת תיגר, אלא פשוט אם זה הכל נובע ממנו, אז אין לי מה לפחד. אם אני לא עושה כל מיני מעשים כדי להבין למה הוא מאפשר לי להתנהג ככה, אבל אם הכל מראש נובע מהבורא, אז במה יכולה להיות בעיה? אם אתה כל הזמן קשור אליו, זו הצלה שלנו, אלה החיים הטובים שלנו. אם אנחנו נהיה קשורים אליו, אז אני כל הזמן ארגיש את עצמי בעולם אחר, במצב אחר. אני פשוט נמצא בדבקות עם הכוח העליון, וכל מה שיקרה לפניך בתחושות שלך בעולם הזה, אתה תרגיש את זה כמשהו משני, כאותה תמונה שמעליה אתה צריך להיות כל הזמן קשור אליו. והתחושות הגדולות ביותר זה בקשר אליו, והתמונה הזאת של העולם שלנו הוא כזה קצת מרופלת, והיא למעשה לא מציאותית עד שהיא לא נעלמת לחלוטין, ונשאר רק קשר האדם עם הבורא, וזה קורה מצב הנצחי. אז בנושא הזה ניקולאי מחרקוב שואל, האם המקובל הוא נמצא בהודיה, האם יש סיבה להודות לאנשים אם הכל מגיע מהבורא? כמובן שהודיה היא מלווה כל הזמן את האדם, הודיה לבורא שהוא ברא לו ספרים וקבוצה ומורה וכל התנאים כדי שהוא יוכל להתחבר עם הבורא. והתנאים ניתנו לו בצורה אופטימלית כדי שאני, עם את כל הנתונים שלי, יוכל להתקרב לבורא. כלומר, יש הבורא המוחלט, ואני, שנבראתי בצורה מוגבלת, וכל התנאים שמובילים אותי לבורא, הם נקבעים על ידי המצב ההתחלתי והסופי. כשאתה אומר שאתה מודה למורה שלך, השאלה הייתה על הודיה כלפי אנשים. למה אתה מתכוון כשאתה מודה למורה? רב, אני לא יכול להגיד. הודיה למורה זה לא כמו אדם שהוליד בעולם שלנו, לא יודע איך להגיד את זה.
это невообразимо.
זה משהו שאי אפשר לתאר, זה בדרגת הבורא.
זה то, что он сделал, да?
על מה שהוא עשה? כמובן. האם התחושה הזו מגיעה בעצמה? או צריך לעבוד עליה? כאשר אדם מתחיל להכיר במה שהוא קיבל מהמורה, אז זה קורה בצורה טבעית. זה כמו ילדים שהם לא מעריכים את ההורים עד שהם לא הופכים להיות הורים בעצמם. כן, אצל בעולם הגשמי, הבהמי זה ככה, אבל אצל מקובלים זה משהו אחר. כשהוא מתחיל להשיג את הבורא, אז הוא מתחיל לראות שכל מה שהוא משיג זה קורה בתוך הכלי של המורה שלו. בתוך החבד העליון. שם אנחנו משיגים את המדרגה הבאה. אז אם אפשר להגיד שהוא מבין שכל רגע המורה חשב עליו ועל ההתקדמות שלו? לא רק אז, גם עכשיו. רב, זה קשר של פרצופים והכלים מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. זה קשר תמידי, הוא פשוט חי מהפעולות שלנו. כלומר, הקשר הזה לא יכול להתנתק. לא. לודמילה מפטיגורסק שואלת, תגיד בבקשה איך להגיב על כך שדווקא אנשים קרובים הם מעליבים אותי ומחיבים. תשימי לב לבורא, אף אחד לא מכאיב לחוץ מהבורא. ולמה דווקא דרך אנשים קרובים? אז איך עוד להשפיע עלייך? מהי התכונה החשובה ביותר להתקדמות הרוחנית? יש איזושהי תכונה כזאת? התכונה החשובה ביותר להתקדמות הרוחנית זה סבלנות. סבלנות ועקשנות.
Вот спрашивает очень странно. Макс Во, я не знаю, как это. Фамилия, имя, отчество, не знаю. Как
Макс Во Шоэл. איך אתה מתמודד עם שינויים במצב רוח? רב, אני מחזיק במטרה היחידה שבחיים לא לאבד קשר עם הבורא. ולכן כל מצבי הרוח שלי והמצבים שלי בכלל אני מעריך אותם כקשר יותר רחב סביב הדבר הזה. אז אלה שואלת, האם האדם שלא נעלב על שום דבר הוא מאושר? אז אתה מאושר? רב, כן, אני מאושר, אי אפשר להגיד שאני לא נעלב משום דבר, אבל כל זה בדרגה כזו שאתה מבין. מקובל הוא אדם, ולכן פתאום נופל, פתאום עולה, פתאום מתנתק מהבורא, מהכל, מכל הרוחניות שלו, מהמצב שלו, ומתחיל איכשהו להגיב בצורה אחרת, פתאום שוב חוזר, וניתנים לנו כאלה תהפוכות כדי מה לעשות. ואז המצב הוא מאוד מעניין. אבל כל המצבים הללו הם בסופו של דבר כדי להצדיק, להדגיש עם איזה אבסולוט אנחנו בכלל מתעסקים. שאלה של דמיטרי מקייב מיוטיוב. למה האנשים האינטליגנטים של החברה, מנהיגי הדור, הם מרגישים שנאה הכי גדולה כלפי אנשים? רב, הרי הם אגואיסטים שלא מתוקנים, אלה שמגיעים לדרגות גבוהות בכל מיני צורות חברתיות או פוליטיות או מדעיות, איזה שהן מדרגות גבוהות. אלה אנשים עם אגו גדול. וכמובן שהם מקבלים את כל השאר כמתחרים פוטנציאליים, כיוון שהם אגואיסטים. ולכן מישהו יכול להזיק להם. וכן הלאה. אז צריך להבין שאסור להתייחס לאנשים שלא לומדים את חוכמת הקבלה. אני רואה לעתים קרובות, הנה שחקן גדול או מוזיקאי גדול. אבל הוא יכול להיות בתכונות הרוחניות שלו הנמוך ביותר, וצריך להבין את זה ולדרוש ממנו משהו אחר. זה אתה טועה אם אתה מדביק לו מדביק לו איזושהי, איזושהי כותרת של שלמות. היום כבר אנשים התחילו להבין את זה, זה מתגלה יותר ויותר. כן, בטח. אז תסביר בבקשה, מהי תכונה רוחנית? תכונה רוחנית היא אהבה לזולת, וכל מה שקשור לזה. אז החבר שלנו גריש אסקלרינקו מניקולאיב שואל, אנשים חושבים שזה לא פשוט לאהוב את עצמי, ואומרים שלאהוב את עצמי זה לאהוב את העולם כולו. איך היית מתייחס לזה? כן, ככה זה, כי הרי מי אני בחיים? אדם צריך להבין שכל מה שהוא מרגיש עכשיו, את עצמו, שזה לא הוא. זו חיה קטנה אגואיסטית שקיימת מספר שנים, מוגבל, וזהו. והאמת היא שהוא עצמו זה חבוי בתוכו. וצריך לפתח אותו, להוציא אותו משם, ליישר, ושהוא ככה יעמוד ויגדל. זה יושב בתוכנו, בפנים, בפנים. זה אנחנו מדברים על נקודה שבלב, כן, ככה נקודה שבלב יכול להתפתח. יש שאלה מקבוצת האודנוקלסטיקי של שאלת המקובל. איליה שואל, אני לומד חוכמת הקבלה, ואשתי מצפה שאני אהפוך להיות יותר עדיף ויותר רגוע, או האם זה יקרה או שזה... תגיד לי אשתך שזה עוד מעט יקרה. עוד מעט. תגיד כמה מילים על הקינה, מה השורש של התחושה הזו, ואיך אפשר להשתמש בזה בהתקדמות הרוחנית. קינה. אני תמיד אמרתי שזו תחושה מאוד טובה, כמו בושה. אבל הבושה היא בולמת, מעוררת להתכווץ. ואילו הקנאה היא דוחפת קדימה, ולכן צריך להשתמש בה. והעיקר זה קנאה כלפי החברים. כשאני מגיע ללימוד, אני מסתכל על כל אחד ואני מקנה, 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 אבל לא שאני שונא, אלא להפך, צריך פה לשמור על עצמי. על אף שיחד עם השנאה מתעוררת גם אהבה, ואני מקנה במה שאני מבין, מה שאני מרגיש, וכל התכונות האלה שכן הן מאוד טובות. קנאה לבנה כזאת להשתקקות שבאדם. כן, זה דוחף אותך קדימה. ומה היא תחושת הכבוד? מה ההבדל בין אהבה וכבוד? רב, ההבדל בין אהבה לכבוד זה כבוד זה התפעלות מהדרגת האדם, ואהבה זה התקרבות אליו. זה דברים שונים. אז מהו ההבדל בין יראה ופחד? אולי זה יכול להיות ברור, שפחד זה פחד אגואיסטי שמשתמשים בחוכמת הקבלה לעיתים רחוקות, אלא משתמשים במילה אחרת שנקראת יראה, שזה לא פחד הרגיל, אלא זו תחושה, אני לא יודע איך לתרגם את זה. תחושה של יראה שאני אולי לא עושה מספיק ממה שהייתי צריך לעשות. והאם יש למקובל פחד גשמי? מקובל זה אדם, וזה תלוי במצב שלו. אם הוא נופל, אז הוא יכול ליפול יותר למטה מאדם אחר. אם הוא עולה, אז הוא מתעלה לדרגת האדם. אבל בכל זאת, מה שעושה אותו מקובל, שנבדל מאדם רגיל. רב, מה שעושה אותו מקובל, רק הקשר עם הבורא. אין עוד מלבדו. מה שקיים אצל המקובל כמעט באופן תמידי. אתה אומר שכאשר יש קשר עם הבורא, זה מבטל כל צורה של יראה, רק פחד יכול לקבל. כי אתה מקבל את כל הדברים האלה מהבורא, ואם אתה צריך לקבל משהו, אז אתה מקבל את זה דרך ה...
жутко стыдно, что у меня всё ещё есть
тело. Как это кляли?
Что с этим делать?
Ничего не делать, оставь. Шейла, они нравится, боишься, что есть ли один гуф. Мало сотыбзе. רב, מה לעשות? תעזבי את זה, זה לא דאגה שלך צריכה להיות שם, אלא צריכה לעלות בכוונות כדי כל הזמן להיות קשורה לבורא, ודרך החברה, דרך החברים. כי מכיוון שיש תוקקות אישית כלפי הבורא, היא שולטת, לכן צריך לבדוק איך למצוא בחיבורים האלה אפשרות לשפר אותם. ואתם לא מתארים לעצמכם איך זה יניע אתכם לכיוון האמת ומה שקורה בקשר הזה. כי החיבור עם הקבוצה זהו החיבור עם הבורא. זה לא נדמה לנו שזה כך, אבל אתם תגלו אחרי זה שזה כך. אם אתה תסתכל על הבורא ואתה תראה את התכונות שלך ביחס לבורא, זה יהיה כיוון רוחני נכון בשבילכם. יורי מקייב שואל, האם האדם יכול לעורר בעצמו את הפחד בצורה אגואיסטית כדי להגיע ליראה? בכלל, אתם לא צריכים לעורר בתוככם שום רגש שלילי, ולא לדון בשום רגש חיובי, רק אהבה. אז שום הלקאה עצמית וסירוס, שום פנים ואופן לא, זה אנטי-רוחני. רב, בשביל מה צריך לעשות את זה, העבודה הזאת? לא צריך לעשות את זה, המצב הנוכחי, האחרון שלנו זה מצב של מנוחה, והעבודה צריכה להיות רק בפנים. זה מה שאנחנו הסתכלנו עליו, הסתכלנו את הכוונה, וקשר מלא, ומנוחה מוחלטת. האם בעולם שלנו צריך לחפש עבודה כדי להתייחס אליה יפה ולא לסבול? אני לא צריך לחפש שום דבר, אני צריך לחפש יחס עם הקבוצה והבורא וכל השאר, כל מה שיש יש. אליסה מלונדון שואלת, אילו רגשות מעוררות באדם את ההתעוררות של הנקודה שבלב? רב, נקודה שבלב מתעוררת באדם אחרי שהוא עבר את כל כמות הגלגולים שלו, במשך כמה אלפי גלגולים, שהוא עבר מצבים של דומם, צומח וחי, ואז מתעוררת בו נקודה שבלב, והיא נקראת דרגת האדם. מהי התחושה שהאדם מרגיש פעם ראשונה את הבורא? אם אפשר לשוות את זה. רב, תחושה של ענן, ענן טוב שמקיף אותך. כלומר, ביטחון? בו זמנית עם זה כן, כמו כיפות כזה בערפל. יורי מאודסה שואל, האם המתחיל יכול פתאום להיות אדיש כלפי משהו שפעם מתעניין בו? רב, כן, בטח. לכן אני אמרתי, סבלנות ועקשנות אלה הן התכונות שהכי נחוצות לעבודה רוחנית. אז גם בחוכמת הקבלה יכול להיות ככה. שפתאום נדלקתי על חוכמת הקבלה, ואחרי זה פף, ולקחו את זה ממני. כן, הכל מתרחש בחוכמת הקבלה. איך הכוונה והאהבה קשורות ביניהן? אהבה מושגת רק בזמן הכוונה הנכונה. אנחנו כבר מסיימים? כן, יש לנו עוד הודעה חשובה. אז בין 25 ל-27 באוגוסט, יהיה לנו כנס בגרמניה. אז כל המידע ב-eurocamp.info, אנחנו מצפים לכולכם. רב, אז האיחולים שלך לשבוע. רב, השבוע אני מאחל להתחיל להתכונן לכנס גרמניה. השיעורים יעלו במשך השבוע. אני כבר הכנתי 4 שיעורים מתוך 7, אני לא זוכר כמה. אפשר לקרוא אותם, ללמוד אותם, לשאול עליהם, לדון בהם. וחוץ מזה, אם יש למישהו אפשרות להגיע לכנס הזה, אז בבקשה תגיעו, הרשמה עדיין פתוחה. חוץ מזה, אחרי זה יהיה כנס בגרוזיה, לא זוכר מתי זה, 15-17 בספטמבר, אז אתם יכולים לבוא גם לשם. אמרת שהכנת שיעורים, על מה יהיו השיעורים? רב, השיעורים הם בנושאים מגוונים. למעשה יש לנו תמיד את כל הנושאים. אלה הנושאים פשוט הופכים להיות לכוללים יותר ויותר פנימיים, אבל למעשה הם לא משתנים. אתם יכולים לקחת את כל השיעורים של הכנס הקודם, ואתם יכולים לעבור אותם בכנס הבא, ואתם תראו איך כל זה יהיה אחרת. כמה פעמים קראת את אותם מאמרים? וכל פעם זה משהו חדש. וזה כבר לא משהו שכבר קראת. אלא אתה קורא את עצמך לאור הטקסט הזה, ולכן כל כנס זה אנשים אחרים, ומדינה שונה, והכל לגמרי שונה. ולכן הכל שונה. יש הצערה. אולי ניקח לדוגמה איזושהי גרוזיה או ליטה, ונחזור שם את אותו החומר שהיה מכנס קודם. נעשה בדיוק אותו דבר. כמו שמודפס לי, אותו דבר אני אקח לכנס הבא גם כן. ואתם תראו שזה דבר חדש לגמרי, ואף פעם לא היה. בנימה אופטימית זו, שאנחנו כל פעם נתחדש, אנחנו נאחל אחד לשני שבוע טוב, הכנה לכנס, שכולכם תגלו איפה אתם תהיו בזמן הכנס הזה, שאנחנו כולנו נהיה יחד באותו רצון, ונתחיל את השלב הבא של ההתעלות הרוחנית. תהיו בריאים, להתראות.